אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, במאמר גוף ונפש, בעמוד 47. ניתן לצפות, לצפות גם בשידורנו באתר קבלה לעם. ניתן לשאול גם שאלות באתר קבלה לעם, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, מאמר גוף ונפש, עמוד 47, כותרת הנגלה והנסתר. המדע
אנחנו נראות. נו תקרא. לא, אני אגיד. אנחנו לא יכולים לקפוץ ישר לכאן. אז מה אנחנו דיברנו? אנחנו דיברנו על תפיסת המציאות, איך אנחנו תופסים מי אנחנו, שאנחנו כלולים מגוף ונפש, כן? יש לנו גוף, זה ברור, כן? כל אחד יכול לבדוק שהוא עדיין לא רוח, נמצא בגוף, כן. עכשיו, אבל בכל זאת, באותו גוף יש איזה רוח. כן? רוח מסתלק, אדם מת. כן? זה דבר אחד. דבר שני, שמה עם הרוח הזה? הוא קיים בלי גוף. נמצא, לא נמצא, איך? אז האנושות פיתחה, אנחנו דיברנו על זה הרבה מאוד תיאוריות. בעל הסולם מקבץ אותם בשלושה, כן? ומביא לנו אותם. ואומר שבעצם שלושת הדעות האלו, כן, זה שיטה א' זה נקראת שיטת האמונה, שיטה ב' זה שיטת מאמיני השניות, ושיטה ג' זה שיטת המחשיכים, כן? והוא אומר שכל אלו השיטות זה פשוט מה שאנושות חושבת על הגוף ונשמה, על החיים בעולם הזה, חיים וחיים בעולם הרוחני, בקיצור כל הדברים האלה שהיא קיפצה ובזה היא מתבלבלת, ואין בזה שום קשר לאמת, מה שנמצא בטבע, מה שקורה איתנו. וחוכמת הקבלה היא מבדילה את עצמה מכל וכל הדברים האלו, גם ממדע, שגם למדע יש אותה האמונה, שיש גוף ויש נפש וכל הדברים האלה, יש לה גם כן דעה משלה, כן? זאת אומרת, אתאיזם זה גם כן אותו דת, רק שמאמינים בדברים אחרים, מאיפה הם יודעים שזה ככה או לא, זה גם כן אמונה. כן? אמונה שאין בורא, זה גם אמונה שיש בורא, ששם זה יש נפש, אין נפש, מסתלקת, חוזרת וכן הלאה. כל הדברים האלה הם בסך הכל אמונות, ולכן חוכמת הקבלה לא מתייחסת לזה בכלל, לכל הדברים האלה, כי זה הכל תוצאת דמיון של בני אדם. ולכן מה שאנחנו כן, במה שאנחנו מחזיקים, אנחנו מחזיקים אך ורק במחקר, שיש לנו אפשרות ללמוד מהטבע בצורה מדעית מה זה גוף ומה זה נפש. למה? כי יש בידינו מכשיר, אמצעי, שעל ידו אנחנו יכולים לפתוח את הדברים האלה בשבילנו ולראות זה הגוף וזה הנפש, נכנסת לגוף, יוצאת מהגוף, קורה מה איתה לפני מוות, אחרי מוות, בכלל זה פועל לא, ומה קורה. ואז אנחנו מגיעים לשיטת הקבלה, שהיא בהחלט לגמרי לגמרי לא רוצה לבנות את עצמה, בוא נגיד, על האמונות האלו, מה שאנושות בזה נמצאת, ואיך היא מתייחסת ל כל החיים, ובכלל לגוף ונפש בפרט. בוא נראה.
הנגלה והנסתר. המדע של זמננו כבר בא לידי התפתחות להבין הדבר הזה על שיעורו האמיתי, והחליטו שאין ודאי מוחלט בהמציאות. אולם חז"ל הבינו את הדבר ובאו להכרה זו בכמה אלפי שנה לפניהם. לפיכך, בנוגע לעניינים הדתיים, הדריכו ואסרו עלינו, לא לבד שלא לקבוע איזה מסקנה על בסיס עיוני, אלא שאסרו עלינו גם להסתייע בעיוניים כגון אלה, ואפילו בדרך של מסע ומתן בלבד.
זאת אומרת, אנחנו מפסיקים להתפלפל, אמרו חז"ל, לפני כבר אלפי שנים, כן? אנחנו מפסיקים להתפלפל על הגוף ונפש. אנחנו מפסיקים לדון על זה. למה? כי כל מה שאנחנו יכולים להוציא, אם אנחנו לא משיגים, זה הכל שטויות. זה פרי דמיון שלנו, ורק יבלבל אותנו. יצא מזה פילוסופיה, פסיכולוגיה, לא יודע מה שם, כל מיני דתות ודאי, מתוך חושך, מתוך הסתרה. אתם רוצים על משהו לדבר, אין לדיין מה שאין הפרעות, בוא נגלה, ואז מי שגילה הוא יכול לדבר. ואחרים מה שלא גילו גם כן לא יבינו מה שהוא מדבר. זאת אומרת, לדבר על הגוף ונפש יכולים רק האלו שמגלים את הגוף ונפש בצורה האמיתית. כן? ולפני זה פשוט לא רק חבל הזמן, זה מזיק, כי זה מביא אנושות לכל מיני ממש לדרך ללא מוצא. אבל שמגלים את זה אחרי כמה אלפי שנות ההתפתחות, כמו שאנחנו היום. כן? ובינתיים בדרך כמה זה עשה לנו נזק. כן? שכל אחד חושב על גוף ונפש בצורה אחרת, מדמיין את העולם הבא, גיהנום וגן עדן, עד כמה שאצלו זה יותר, וכמה שאצל שכן זה פחות, וכו' וכו'. אז לכן מאוד מאוד התרחקו מזה חז"ל, ואסרו עלינו להתעסק בזה. כן?
חז"ל חילקו לנו את החוכמה לשני עניינים, נגלה ונסתר.
זאת אומרת, כל המציאות מתחלקת לשניים. כל המציאות. איפה שאני מרגיש את עצמי, איך אני מתייחס לעצמי ולמה שקורה, אני חייב בזורה ברורה ומאוד חדה לחתוך למה שאני רואה, מבין, יודע, נמצא עם זה בקשר בריא, מדעי, הדדי, שאני יודע תגובות, וזו המציאות שנקראת נגלה. שאלה עד כמה שזה נגלה, כי אנחנו רואים שאפילו שאם אני בחמישה חושים מרגיש, אבל עדיין אני יכול להרגיש אבל לא להבין, ועד כדי כך שאני פתאום טועה בכל מיני תגובות מהעולם הנגלה. זאת אומרת, נגלה גם כן בצורה חלקית מאוד, אבל לפחות במשהו.
חלק הנגלה כולל כל מה שאנו מבינים מתוך הכרתנו הפשוטה, ואת העיוניים הנבנים על בסיס מעשי, בלי שום עזר וסיוע של העיון, על דרך שאמרו חז"ל, אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות.
זאת אומרת, בצורה פרקטית, עניינית, בניסיונות, בבדיקות, זה מה שאנחנו יכולים להביא רק כעובדות לחיים שלנו, ליחס לעצמנו ולטבע. לא יותר מזה. איפה שיש משפט אחד או חצי משפט עיוני, זאת אומרת, אולי ככה ובוא נגיד, אנחנו לא מקבלים דברים כאלו.
וחלק הנסתר כולל כל אותם הידיעות ששמענו מפי אנשים נאמנים, או שיש לנו בעצמנו בחינת הכרה ותפיסה כללית בהם, אלא אי אפשר לנו להתקרב אליה במידה מספקת לביקורת השכל הבריא.
זאת אומרת, אפילו שאנחנו שומעים מחכמים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם ב-100%, אבל אנחנו, מפני שלא השגנו את הדברים האלה בעצמנו, אפילו שאנחנו שומעים מהם איזה עובדות, אבל אנחנו לא נדע איך לעבוד עם העובדות האלו, ולכן אסור לנו לקבל אותם. אפילו זה, זאת אומרת, מה שאני שומע מחכם, אני יכול לקחת את זה רק כתנאי, בלבד. אבל לא כאיזה חוק, ועכשיו לפי חוק הזה ללכת. יש כאלה חכמים גם בינינו. אבל כתוב כך וכך, לכן אני עושה כך וכך. אתה לא עושה, אתה לא נמצא ברמה הזאת שזה כתוב. ולכן אנחנו צריכים גם את זה לקבל רק כהנחה, שכן, ברוחניות זה החוק. אבל בגשמיות לא. זאת אומרת, במצב שלי, בעולמי. לכן אפילו שאני שומע דברים חכמים מחזל, אני, זה הם נמצאים בזה והם משיגים את זה והם יודעים איך לעבוד עם העובדות האלה ללא לטעות. אבל אם אני אקבל את ההנחות האלה, מה שהם אומרים, ויתחיל לעבוד עם זה, אני הרי אשתמש בכל אותם האמרות בצורה אגואיסטית שלי, עם האגו שלי. לא עם רצון להשפיע מה שיש להם כבר, אלא עם רצון לקבל שלי. אז איך זה יתלבש בו? יתלבש בצורה אגואיסטית ביותר. לכן אסור לי. לכן לכל אחד ואחד יש, חייב להיות לו דיין משלו, שהוא מגביל את האדם ואומר רק מה שאתה נמצא בתיקונים. בתוך התיקונים האלו אתה חייב לפעול. וחס ושלום לא לצאת מעבר לזה, אפילו ששמעת, אפילו שקראת, מי קורא? אתה? מי שומע? אתה? מי אתה? כבר אם אתה, אז זה מקולקל. זה עובר דרכך, אתה לא יודע בדיוק מה, אם הבנת נכון, לא הבנת נכון, בטוח שלא. כי כל הפוסל במה הוא פוסל. אם יש לך מום, בטוח שאתה, כל מה שנאמר אצלם, אתה מקבל כבר בתוך המום שלך. זאת אומרת, אתם מבינים עד כמה שלימוד, אפילו מחזל, מחכמים, מה שהם אומרים, זה סך הכל המאור המחזיר למוטב. שאם אני לא מזמין משם מאור שהוא מזמין אותי למוטב, שהוא משנה אותי, ולפי מידע שהוא משנה אותי, אז אני רשאי לעבוד, אז אני אפילו לא יכול, אסור לי לשמוע מהתורה שום עצה. כי הצעה הזאת יכולה להיות לרעתי, אם היא מעבר לתיקון שלי, מעבר לדרגה שלי. אין לדיין אלה מה שאינה הפרעות, זה מאוד חמור, וזה מאוד חד, שבעולם שלנו אנחנו לא כל כך מודעים לזה. זאת אומרת, אסור לי לשמוע במה שאני לא נמצא. אסור לקבל עצה הכי טובה שיכולה להיות, אם היא לא באה ממני, מעצמי, מתוך התיקונים שלי, מתוך הזדהות עם האור. וגם בתוך עצמי אני צריך לשאול, ממי אני שומע? מהאדם שנמצא בפנטזיות, כאילו הוא כבר במשהו, או מהאדם הריאלי, שהוא יודע בדיוק מקום הריאלי הזה, ולא קצת יותר למעלה. ומה אז? עד אז שאני מגיע לאיזושהי דרגה, מה שאני שומע מהחכמים, אני שומע. אני שומע את זה בתור לא חוק, ואפילו לא עצה, אלא סגולה. סגולה. שזה ישפיע עליי וישנה אותי. ישנה אותי, אז אני אראה את האמת בידיים שלי, אין לדיין לי מה שאין הפרעות, מה שיש לו בידיים, בכלים, ועיניים רואות. בכלים דקבלה הוא רואה מה שיש לו, אין? באור החוכמה. רואה? או, מתוך זה תפעל. לפני זה הכל סגולה. אתה יכול לקרוא כל התורה כולה, לדעת בעל פה. סגולה, לא יותר, רק תורת תבלין. כמה שיכול להסיף אותה ליצרה שלי, זה מה שיש לי. הוא ניתן לשימוש. אז אני רואה בדיוק במה אפשר לי להשתמש, ורק באותה מידה, באותו אוהביות, באותם התנאים אני משתמש. זה גישה שהיא דורשת קודם כל תיקון. כל הפלפולים אחר כך, כל החשבונות אחר כך, לפי מידת התיקון. מכאן נובע גישה אחרת לגמרי גם לחינוך. אין לך מה להגיד לתלמיד. רק לעורר אותו שיספוג כמה שאפשר מאותו אור המחזיר למוטף. אבל להביא לו איזשהו כללי התנהגות, לא, אלה רק סגולות. חיבור בקבוצה, עם החברים, ככה, עם השווים לו. לא יותר. ולחכות עד שישתנה. ואם זה לא פועל אליו, לא משתנה, לא מקבל ממך עיצות, אין לך מה לעשות. אתה לא יכול להכניס לו איזו תרגילים, איזה הפעלות, אני לא יודע איך להגיד על זה, זאת אומרת מעל הגובה שלו, רק לפי כמה שהוא בעצמו תיקן את עצמו, כמה שמתוך עצמו הבין את עצמו, אז לפי זה הוא עכשיו עושה חשבונות ומשתנה ופועל. זה מקביל מאוד לעומת העולם הזה את ה גישה לתלמיד. תלמיד קטן, תלמיד גדול, לא חשוב. כן.
רואים את זה מאוד יפה על ילדים, שאתה יכול להגיד לילד מה שאתה רוצה, אבל בשלב מסוים פתאום נעשה לו איזה קליק, פתאום הוא תופס ופתאום הוא משתנה, היחס שלו לגמרי משתנה.
כן.
אבל השאלה היא איך אדם יכול לדעת על עצמו מה לקחת כעצה ומה לקחת כסגולה. זה גבול מאוד מאוד דק שצריך כל הזמן לברר אותו.
לא. עיצה היא קודמת לסגולה. עיצה לסגולה. ואחר כך סגולה, ואחר כך כבר חשבון הפנימי החדש. כן?
אפשר להסביר קצת את התהליך הזה? זה שצריך להתחיל כסגולה זה ברור.
כעיצה. קודם כל עיצות.
עיצה, כן.
זהו. אז אני לא מדבר על עיתין ופקודין. כן? עיצות זאת אומרת שאנחנו שומעים מה שהם אומרים שאנחנו צריכים להתארגן כך וכך בכל מיני המצבים, בכל מיני המקרים, כדי מקסימום לקבל תועלת עם האור הסובב אותנו, שהוא יהיה כאור המשפיע עלינו המחזיר למוטב. אז אנחנו עושים כל מיני פעולות בנעשה ונשמע, בכל מיני פעולות מלאכותיות, גשמיות, אגואיסטיות, ועל זה יש לנו כן עיצות, כי על הפעולות דלי השפיע הם לא יכולים לנו, לא יכולים לחייב. פעולות דלי קבל הם יכולים להגיד תעשו כך וכך, לא. תעשו 10 קפיצות, תעשו 50 שם שירים, 100 ריקודים, לא חשוב מה. זאת אומרת, זה הם יכולים לייעץ לנו, כי אנחנו ברצון לקבל שלנו עושים את זה. זהו. זה עיצות. בתוך העיצה יש עיצה נוספת, זה שאני מתכוון לאיזה כוח שאני לא יודע מי הוא מהו, שנקרא המאור המחזיר למוטב. והכוח הזה הוא, אני מצפה שהוא יעשה את העבודה שלו. אחרי שהוא פועל עליי ומייצב לי את המצב החדש, אני משתנה. מרגע זה והלאה שאני משתנה, כבר אני פועל בצורה אחרת. יש לי שכל חדש, יש לי מוח, יש לי לב חדש. אז בשרשרת כזאת אנחנו עובדים. לכן אנחנו צריכים לחפש בעבודה שלנו עם התלמידים או קטנים או גדולים מקסימום ההפעלות שעל ידם אנחנו נעורר אותם להמשכת המאור המחזיר למוטף. זהו. ואז כתוצאה מזה הכל יקרה. אבל אם זה לא קורה, אין מה לעשות. אנחנו פועלים רק בצורה בעלת מן. אני רוצה להשתנות, אני רוצה איזה שינוי פנימי. זה הכל. כל מה שבא אחר כך זה תוצאה מהשפעת האור, זה כבר אסור לנו לנגוע. זה נקרא אין לך עסק בנסתרות. כן, אורן.
אולי אתה יכול לתת דוגמה להפעלה אחת שמעורר את האור המחזיר למוטב.
כל דבר שאנחנו דנים בזה, אפילו לא קוראים טקסט של בעלי סולם. אם אנחנו מדברים עלינו, אז אנחנו קוראים טקסט של בעלי סולם. אם אנחנו מדברים על ילדים, מספיק לנו לעשות דיון סביב זה. לא חשוב, על איזה נושא. על איזה נושא שהוא אפילו גוף ונפש, או תפיסת המציאות, או חופש בחירה, או איזה חוקים, פיזיקה, כימיה, לא חשוב מה שבעולם הזה. לא בצורה יבשה, אלא בצורה כזאת המשחקית, דיונית. כן? ואז אנחנו בזה נעורר אותם לאותו המאור. כן? אם אני מדבר על שינוי האדם, אז אני מדבר איתם, אני מסביר להם את המכניקה הזאת, איך שהוא משתנה. וילד תופס את זה, הוא מתחיל לקבל את הדברים האלה כאמצעי, כעובדה, ומתחיל להשתמש בזה. לאט לאט זה נקלט בו. עם הילדים יש עבודה אחרת לגמרי. מה זה נקרא שאם עובד עם ילדים כאילו כותב על נייר לבן, נייר נקי? יש כאן קליטה מצד החומר שלהם, שבצורה טבעית מה שהם שומעים מהגדול, זה נקלט אצלם כאמת. זה כנגד ענה ושור, שאם אנחנו היינו מתחשבים במישהו שהוא גדול, גם כן היינו קולטים מה שהוא אומר בצורה, כעובדה. אז אנחנו צריכים להשתמש בזה כדי למלות אותם ממש בהבחנות הנכונות, ולא כאלו ש כמו שהם תופסים מהעולם כשמנפקים אותם כך. כן.
דיון כזה צריך להסתיים בסימן שאלה, באיזשהו משהו פתוח שבוא נשאיר את זה ככה, או שצריך להסתיים עם איזו מסקנה מאוד ברורה, הנה הגענו לזה וזה וזהו, כמו שרגילים ללמוד?
לא, דיון יכול להיות גם כן לשם דיון, ללא תוצאה ברורה, אלה שבתוך הדיון, לשם דיון הכוונה שמשך הדיון הם מפתחים את עצמם. הם יודעים איך לחלק ולחבר דברים, משפטים, ההנחות, התוצאות, הסיבות. כן, זאת אומרת שאתה מלמד אותם איך לעבוד עם הנתונים ולאבד אותם בצורה הגיונית. כן? לנקות אותם מכל מיני אותם הפסולת, שזה אולי לא נכון, אולי מאיפה יש לך את זה, מה, למה אתה סומך על זה, וכו' וכו'. זה שייך לאמונה, כמו שאנחנו כאן לומדים. לא. ובצורה כזאת, אז דיון הוא בפני עצמו, יש לו ערך ודאי. שהוא בונה. הוא לא חייב להיגמר באיזו החלטה ברורה. לא. אבל גם כן לא להתחיל רק לעשות דיונים כאלו. אלה חייבת להיות תוכנית. נו, נמשיך.
אנחנו בשורה אלא בטור ב' למטה. אלא אי אפשר לנו להתקרב אליה במידה מספקת לביקורת השכל הבריא מבחינת הכרה פשוטה. וזהו שנקרא בשם נסתר, שיעצו לנו לקבל הדברים מבחינת אמונה פשוטה. ואסרו עלינו בכל הנוגע לדת באיסור חמור, אפילו להסתכל בדברים הגורמים להתעוררות העניין והחקירה בהם. אולם השמות הללו, נגלה, נסתר, אינם שמות קבועים, החלים על סוגים של ידיעות מסוימות כפי שההמון חושב, אלא הם חלים רק על התודעה של האדם. כלומר, כל הידיעות שכבר הספיק לגלותם ולהכירם, מתוך התנסות ממשית, מכונים אצל האדם בשם נגלה. וכל הידיעות שעדיין לא הגיע לבחינת הכרה כזו, מכונים אצלו בשם נסתר.
ברור. זאת אומרת, הכל מחולק לנגלה ונסתר. נגלה זה על בטוח אני יודע שזה כך. לא מאמין, לא שמעתי, לא כאילו, לא נדמה לי. זה עובדות. זה נקרא נגלה, נסתר, נקרא שאני לא מסוגל להגיע לזה בצורה פרקטית, ואפילו ששמעתי וקראתי וברור לי שזה כך, אבל אין לזה עובדות בשטח שנמצאות ממש בידיים שלי. ולכן זה הכל נקרא אצלי נסתר. זאת אומרת, הרבה מאוד מהחיים שלנו אנחנו חייבים לזרוק מעל הגבול הנסתר הזה. והעובדה, אם היינו מקבלים כנסתר יחס שלנו להטבע, שאנחנו לא יודעים איך להתייחס נכון, אז היינו ממש נשמרים מהרבה מאוד מכות. אלא אנחנו כאילו יודעים, אז מי לא יודע, אנחנו הרי נמצאים בזה, ואנחנו רואים עד כמה שאנחנו בזה מזיקים, שמתייחסים כאילו, כאן אפשר לעשות איזה תעלה, וכאן אפשר לייבש את האדמה, ושם אפשר עוד לעשות משהו, ואחר כך, אוי ואבוי, מה קרה? לא יודעים, וגם כן איפה זה קרה, אולי זה מכאן ומשם איזשהו תוצאות וכן הלאה. זאת אומרת, וזה הכל מפני שאנחנו כאילו מבינים, כאילו יודעים, כאילו שולטים, ובאמת זו הגישה מאוד מאוד מזיקה. אין מילים. אני רואה איך הם חושבים שהם יודעים לנהל את הכלכלה, את המסחר. אני כבר לא מדבר על היחס לטבע ולאדם, לשום דבר, לחינוך, לחברה אנושית, כלום. אבל כן, יש מומחים, הם יודעים, ועד שזה נשבר. וזו עוד בעיה. אני מקווה שישבר יותר מהר. כן, אותי.
אחרי כל העצות של חז"ל, איך קורה שבשנות האלפיים עולם כמנהגו נוהג? הרי חוכמת הקבלה באה גם להציל את האנושות ככה מהמכות, שלא נחטוף, לזרז את הזמנים, כמו שבעל הסולם ניסה להתריע לפני השואה ואף אחד לא הקשיב לו. ועדיין היום הם מתפלפלים ומבררים שיטות, וזה, יש, אתה מכיר איזשהו משהו שברמה הנבואית אפילו, שזה אמור להסתיים, כי זה נראה לי לפני אלפי שנים, ולא הרבה קרה, ועדיין עוסקים בזה.
לא היו איסורים. לא היו איסורים כאלו שהאנושות תגיד דיינו. לא היו. עכשיו אנחנו מתקרבים לזה. דווקא לא איסורים אולי פיזיים, אבל נפשיים, הבלבול, החושך, חוסר תקווה, חוסר אונים, ההרגשה הזאת תעלה יותר ויותר ויותר, ואז אנשים יבינו שלא הם מבינים כלום, שהם צריכים לפתוח עיניים. ואז, רק אז הם יוכלו לשמוע. עכשיו עדיין לא מסוגלים לשמוע. אני, מה, לתת לך דוגמה מהקבוצה שלא יכולים לשמוע? לא רק אנושות. כן, גרשון, נו לא שם.
אני רוצה לשאול לגבי מה שקודם התחיל גלעד, סיבה ותוצאה אצל ילדים. האם זה נכון שככל שהאדם הוא יותר צעיר, אז צריך לפי חוקיות של השפעה להראות לו קשר ישיר בין סיבה לתוצאה? נניח אם הוא עושה משהו נגד החבר, אז צריך שתהיה תוצאה ישר ברורה, או שזה אמור להיות גם כן כמו ש...
צריכים מאוד להיזהר לא לתת לו לא לתת לו משהו, איזשהו משפט במילים בלי להראות לו את זה בפועל בחוש. שאתה אומר לו משהו, זה חייב להיות מעשי. זה חייב להיות מעשי. שאתה מראה לו ואחר חובר, אתה יודע, ראית, אתה רואה, עכשיו, ואתה רואה למה זה, ואתה בעצם לא צריך להגיד לו למה, הוא צריך לראות מהפעולה מה שנעשתה, שמזה יוצא זה למה ככה. ואם אתה אומר לו את זה במילים, זה לא טוב. זה לא טוב. זה, אתה בונה בו עובדות שהוא בזה, שלא יוכל לעבוד איתם. על כל דבר ודבר צריכים אנחנו להביא את האדם למעשה. פשוט דוגמה זה החינוך. כן.
אז האם זה נכון, נניח אנחנו נתקלים הרבה במצבים שנגיד ילד פוגע בחבר שלו ואחרי זה קורה לו איזה משהו, נגיד נופל, מקבל מכה, אני מדבר על
הקצה. לא, 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 לא.
לא להשתמש בזה?
לא, אסור לך. אסור לך, מה פתאום? אני רואה מישהו פוגע בשני, הוא מרוויח. כן? מה יש לך? אתה יכול לתת דוגמאות כאלה יותר ממה שאחר כך הוא נפגע. ובכלל, מאיפה יש לך הידיעה הזאת שזה בגלל זה? איך אתה יכול להגיד לו דבר שקר? שקר נקרא שאין לך כאן במקום עובדה, וגם כן שזאת עובדה, זה עוד שאלה, איזה קשר יש ביניהם שאתה יכול לקשור. עובדה זה נקרא שלרבים גם כן זה נעשה מתוך הניסיון, כן? מתוך הניסיון, כעובדה. לא, אני לא הייתי מאוד נזר עם זה. מה פתאום? סבתות ככה מגיעות לשאול, למה זה קרה לי? אני כל כך עשיתי הרבה דברים טובים, נתתי צדקה ועוד משהו, ותראה מה שקורה. כן? מה הבורא רוצה ממני? שאני אתייחס יפה לשני טוב, אני אתייחס אליו יפה. שיהיה לי טוב. לא, זה לא חינוך. כן.
אז במה בפועל אפשר להשתמש במעשים?
אנחנו נדבר על זה, אני לא הולך כאן לפתוח שיעור לזה. אני אומר שאסור לך לשקר להם. זהו, אתה משקר, כי גם בשבילך זה לא עובדה. ואפילו בשבילך זה הייתה עובדה, בשבילם זה לא עובדה, ולכן בשבילם זה נקרא שקר. זה לא מתממש אצלם, זה לא קורה לפניהם. איך אפשר להגיד דבר כזה? אל תעשה רע מפני לשני, מפני שזה יחזור עליך ברע. זה מוסר. וזה אנחנו לא משתמשים. זה לא חינוך שלנו. נו נו נו, אל תעשה, יהיה לך רע. אם לא מהטבע, אז ממני, אז אני ארביץ אותך. אז בא החינוך הזה שמרביצים ילדים, ובזה נגמר הכל, במקום התפתחות. אתה צריך להביא אותו לראייה. מה כתוב? אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. מה שהוא רואה, זה נקרא שהוא מתעשר מזה. מזה קיבל. אתה יכול רק לידו להיות ולהסביר לו עוד יותר, להסביר לו עוד כאלה תופעות, עוד כאלה דברים, קצת לעזור לו להבין, אבל גם זה בצורה מאוד מאוד מוגבלת. העיקר שיראה את הדברים האלה בעצמו. ממש כך. מה פתאום, אני לא רואה בחברה האנושית שמישהו טוב עם אחרים שהוא מרוויח. איך אני יכול להביא לעובדות כאלו? אין שום עובדות. זו טעות של של כל האנושות. בשביל מה צריכים להיות טוב אחד אל שני? רק כדי להגיע לדבקות. ככה להיות טוב עם השני, מה פתאום? אם לא הבורא, הייתי אוכל את כולם. אז בשביל מה אני צריך השפעה? לאהוב אותם? בשביל מה לאהוב אותם? לנצל אותם. מי מחייב אותי לבוא לקבוצה? רק דבקות בבורא. אם סיבה אחרת, אז אני דומה לרוסים שעשו קומוניזם, ותראה מה שהם אוכלים עד היום. הבורא הוא חייב להיות המטרה. נו, אז אני מלמד את הילד להיות טוב עם השני? בשביל מה? בשביל מה? שאתה עשה לו טוב, הוא יעשה לך טוב? זה שקר. זה טוב, בקבוצה קטנה, כן, זה עובד. נו, נעשה קצת יחס בינינו כזה, לא, בכל זאת, שיהיה נורמלי, אבל זה ברמה אנושית, קטנה, כאן, בינתיים, אבל מעבר לזה, רק דבקות. אם אתה לא מכניס בורא לתוך חשבון, אתה בונה קומוניזם, אתה חוטף מכות בצורה נוראית. אתה לא יודע, אתה לא 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 הרגשת מה שהיה ברוסיה. הם רצו לבנות ממש ממש דבר יפה בהתחלה, ואיזה כוחות, איזה כמה כסף, הכל היה משקיע בזה. זה ברדיו, בטלוויזיה, בכל מקום חינוך, זה לא יומן מה שהיה. כך שירים, כך תיאטרון, כך תרבות, כך הכל מה שהם עשו. הכל כדי, בוא נתחבר, בוא נהיה יחד, בוא נהיה ככה חברים זה לזה, אוהבים זה את זה וכו' וכו'. ממש כך. ותראה מה שקרה. שום דבר לא נדבק לאדם. כלום. מהר מאוד הפך להיות לאגו צר שלו וזהו. לא נשמע. לא נשמע. אבל ההפך. לא תראה מה שעם קיבוצים נעשה. בכל זאת, זה לא, זה צורה אחרת קצת הייתה. אבל גם כן. זה לא יכול להחזיק. וזה חינוך יפה וטוב, ובוא נהיה יחד, משפחה אחת, כולנו יחד, כולנו טובים זה עם זה. אם לא הבורא, שזה משם מגיע לך אור שמשנה אותך, אבל אם אור לא משנה אותך, אז מה מכל המילים האלו? המילים האלו זה מעבר לעובדות. ואז אתה צריך להביא אותם לאדם בצורה הכרחית, במכות, בקגב, במשהו, בלחץ, בדיכוי. לכן אל תעשו, חס ושלום, זה אנחנו צריכים לראות בדיוק בדברים הקטנטנים האלה, בדקויות ממש, מה זה נקרא חינוך הנכון. לא. זה רק דוגמה. אין חינוך אלא דוגמה. אמרתי את זה מזמן. רק דוגמה. דוגמה זה לא שאתה נותן דוגמה. אתה נותן דוגמה, זה בסדר, אבל יכול להיות מה מזה? אתה טועה, הוא לומד ממך, זה לא נקרא איך להגיד? זה שהוא לומד ממך התנהגות, זה לא מתקן אותו, הוא מעתיק ממך. זה לא תיקון פנימי, זה עתקה. זה, אם יראה דוגמה רעה, ייקח אותה גם כן. אבל אם תיקן את עצמו והבין, הדרמה הזאת הוא כבר מחוסן. טוב, אנחנו נצטרך. עוד יהיו לנו כאלו, פתאום ככה, נפתחים חללים שצריכים להשתמש בהם, למלות אותם. כן, נו.
אם המשפט שמוביל אותי הוא אין לו לדיין אלא שעיניו רואות, אז מה זה הבורא בשבילי?
הבורא מי שמרחיב לך את הדיין, מגדיל לך את הדיין שלך. הבורא זה מצב שאליו אני צריך להגיע, שאני הכל יודע, דע את השם אלוקיך. אבל עכשיו אני יודע רק בצורה מצומצמת כזאת קטנה. נו, זה, אני יודע כאן, כן? אומרים לי, לא, הבורא זה ככה. כן? איך אני, מה אני צריך לעשות? אז אומרים לי, אתה יכול לעשות פשוט. אתה צריך להביא האור המחזיר למוטב. תביא עליך האור המחזיר למוטב. אז הדיין שלך, העיגול הזה, הוורוד הזה, הוא יתרחף לאט לאט. יצירה, בריאה, אצילות, אין סוף. הדיין שלך, זאת אומרת, הבדיקות, הבהירות, המסך שאתה עובד איתו, החשבון הנכון, זה הדיין, מסך זה הדיין. כן.
ולמה שאני אאמין להם?
למי?
שאומרים לי עכשיו תעשה כוונה, או תביא המאור המחזיר למוטב, זה דברים שאני אין לי מושג בהם. אני לא מצליח לקלוט כאלה דברים.
אתה לא יכול לרוץ לפני העגלה. ביצה או תרנגול, אתה שואל אותי. יש דברים שאנחנו צריכים להאמין למורה שהוא אומר לנו תעשה ככה ותראה, תעשה ככה ותראה, וזה בלתי אפשרי שלא יהיה. לכן יש קטנות וגדלות, לכן יש עליון ותחתון, אבל יחס ביניהם צריכה להיות שעליון פועל רק שתחתון יגדל בעצמו, ולא שאתה רוצה למלות אותו במה שיש לך. זה הבדל. אני לא יכול להגיד, אל תעשה לו רע, יהיה לך רע. זה עובדה, זה מנטרה זה. לא. אבל לראות את הדברים האלה, גם כן אני לא יכול. מה אני יכול לעשות? לעשות כל מיני פעולות שישפיע עליו המאור, ואז הוא יבין שבאמת כך, לא כדאי. ולא כדאי לא בגלל, בסופו של דבר, לא בגלל שיהיה לו רע מזה. שהאור משפיע, הוא הביא לו עובדה שלא כדאי מפני שהוא מתרחק מהאמת. האור כבר יעשה לו ערכים חדשים. כן,
מה זה הדיין? מאיפה הוא מגיע? לאן הוא הולך? ואיפה הוא עוצר את כל האינפורמציה שהולכת להשתנות?
נעלם. יצא לחופש, לא?
מה זה הדיין הזה? אני לא, הבהמה הזאת זה לא הדיין הזה. אני שנולדתי ואני חי 70 שנה, זה לא הדיין הזה. זה צריך להיות משהו אחר שנמצא באיזושהי צורה, בהשפעה מהדברים שאני עושה ומושך את האור. מה זה הדיין הזה?
הדיין הזה זאת הנקודה שהיא צריכה להיוולד באדם, שעליה הוא עומד ולא זז ממנה, כי היא נקודת האמת. ולא חשוב באיזה צורה הוא נמצא, בעליות וירידות, הנקודה הזאת היא קיימת בו כיסוד שלו. אפילו שצריך להשפיל את עצמו לגמרי, או שנמצא בעלייה ורואה דברים, הנקודה הזאת הוא דואג אליה שפשוט היא כבר התייצבה, היא נמצאת. האור בונה אותה. זה נקודה שהיא נמצאת למעלה מהאגו שלו, אמונה למעלה מהדעת. והנקודה הזאת, על ידה הוא יכול לפנות לעצמו ולא לטעות ולהיות דיין. בינה מעל המלכות. אבל שניים שהם קיימים, אבל בצורה כזאת, זה מעל זה.
רגע, אז מה זה המלכות?
מלכות זה על מה שעושים דיון, על מה שדנים. במה שדנים, מה שמחלקים, מה שאפשר לשייך לבינה ומה שלא.
ומאיפה, הרי אם הדיין זה נקודת האמת, ואנחנו פה צריכים לעשות תיקונים, נקודת האמת היא לא מקולקלת, נקודת האמת היא מתוקנת. מה, הרי אנחנו פה עושים איזשהם תיקונים.
היא צריכה להתייצב בנו, הנקודה הזאת.
מה זה בנו?
כי בנו זה בתוך הרצון שלנו, שאור פועל, הוא מביא לנו... שאור פועל הוא מביא לנו, איך להגיד, הוא מביא לנו חלוקה ברורה, קשר בין בינה למלכות. וכאן החתך הזה הוא בעצם הדיין שלי. כל פעם הוא דיין אחר. כל פעם אני מעלה את הרב שלו, את המדרגה שלו, את החוקים.
זה אני מבין. בוא נגיד שאני מבין את זה, אבל זה צריך להיות איזשהו כוח, משהו, שנע לאורך כל ההיסטוריה, מיצירת האדם הראשון עד היום. ונושא איזשהו משהו שאמור להיות מתוקן כדי להגיע לאיזשהו תיקון וחיבור מלא.
זה קורה על ידי המאור.
כן, אבל על מה עובד המאור?
המאור עובד על הרצון. ובתוך הרצון שהוא עובד, הוא מייצר שם תכונת הבינה.
אבל השאלה שלי, מה זה הרצון, איפה הוא נמצא ומאיפה הוא מגיע?
איפה נמצא הרצון?
כן.
רצון זה בעצמו מקום, הוא לא נמצא באף מקום. אני לא מבין איפה הוא נמצא. ברגל שמאל, איפה הוא נמצא?
לא, לא ברמה של איפה בגוף.
אז מה זה נקרא איפה? רצון בעצמו זה המקום, איך יכול להיות, איפה? האור משפיע על הרצון. אנחנו מדברים על דברים, על הכוחות. איפה כוח נמצא? הוא לא נמצא במרחב שלנו, בגיאומטריה שלנו, כן? בתלת מימדיות או מה?
אז איך במעשים שאני עושה אני משפיע על משהו שלא נמצא בגיאומטריה שלי?
כי אתה לא יודע מי אתה גם כן. איך אני משפיע? מי אתה שמשפיע?
זה מה ששאלתי בהתחלה, מי זה אני?
אתה לא יכול לדעת את זה? לא יכול לדעת, רק אמרו לך, אם אתה תעשה פעולות כאלו וכאלו, אתה מפעיל משהו. אתה אפילו לא יודע איך אתה מפעיל, ומה אתה מפעיל, ואיך זה חוזר עליך, אתה לא יודע מהערכת הזאת. אחר כך אתה תגלה, אתה פתאום תראה מי אני באמת. יהיה לך עוד הפתעות. Кен.
Когда говорится, что у судьи нет большего, чем видеть его глаза, говорится о физическом зрении или о духовном зрении? И что такое духовное зрение?
הוא דיבר על ראייה פיזית וראייה רוחנית. הוא רוצה להבין בסופו של דבר מה זה ראייה רוחנית.
שמדברים על הדיין, מדברים על מקום איפה שאדם נמצא, או שעדיין נמצא בערכים גשמיים, או שנמצא בערכים רוחניים, או במעבר בין זה לזה. אנחנו לא יכולים עכשיו עדיין לחתוך איפה זה. אבל מדובר על איזה יחס של האדם לעובדות ולאולי, כאילו, ההנחות, שאנחנו צריכים לחלק בין זה לזה. סך הכל על זה בדיבר בעל הסולם. אדם צריך להיות מודע בזה שאצלי זה העובדה. על מה העובדה הזאת מתבססת? רק על הניסיון. על הניסיון ברור, שברור לי ויכול להיות ברור לכולם, אז אני סומך על זה. אם לא, אני לא מקבל. שקודם כל יחלק את עצמו כך, זה נקרא דיין שלו. וכך דיין בכל מקום.
בזאת נסיים, והודעה לסיום. יש לנו אינכם מוזמנים להדרכה בהפצת חוכמת הקבלה שתתקיים היום יום שני בבית קבלה לעם בבאר שבע. בהדרכה נקבל כלים פשוטים להפצה בחיי היום יום, נכיר אפשרויות חדשות להפצה מיועדות לחדשים וותיקים כאחד, ונממש בפועל את החיבור החדש שנוצר בינינו בכנס. הכניסה להדרכה חופשית, פרטים נוספים בטלפון 1-700-509-209. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
זו השלכת שלי, האביב שלך זו הפריחה שבי, מלחמה שלך זו מלחמה שלי, השמחה שלך זה האושר שבי. הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי, האמת שלך זו האמת שבי, הלבן שלך הוא הזקות שלי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. השמש שלך היא האור שבי, והגשם שלך זה המים שלי, הבית שלך זה העוגן שלי, האהבה שבך נמצאת גם בי, הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זה השמחה שבי, הפחד שלך זה הרעד שבי, העולם שלך הוא הכל בשבילי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד.